שלום לכולם, בוקר טוב. אני רוצה להמשיך מתוך קניין תורה, שיחות שנתן הרב צבי יהודה על פרק קניין תורה, כפי שנכתבו על ידי הרב נחום רקובר. היות שזאת הפעם האחרונה לפני החג, אני רוצה קצת לדלג ולהקריא דברים בקיצור ששייכים לנו יותר. כותב הרב, עניין מיוחד ישנו בלימוד התורה בבית המדרש, שהוא מקום הלימוד של הכלל. בישיבה התורה מתעלה מן המסגרת הפרטית אל המסגרת הכללית. הרב צבי יהודה היה אומר שישיבה זה בית חרושת לגידול תלמידי חכמים ולהגדלת תורה. דרך השלמות עוברת דרך רשות היחיד, מה שהיה בתפילת המעלות, בשמיעה, בעריכת שפתיים ועוד, שזה נוגע ליחיד, מקרא, משנה וכו', מכאן עוברים לרשות הציבור. בהתחברות חברים לשם לימוד תורה, בעיסוק בתורה בציבור. יש המשך של קדושה מיוחדת. בציבורה שכינתה שרה. היסוד של הציבוריות שלנו הוא בציבוריות של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, זה מעניין שבתורה פעמיים, בפרשת עקב ובפרשת שופטים, מעמד הר סיני נקרא בתורה בהגדרה מיוחדת, יום הקהל. מה זה יום הקהל? אנחנו יודעים שהמושג קהל זה מושג מיוחד של המעולה של עם ישראל, כמו שהגמרא באוריות אומרת, שעם ישראל נקרא קהל רק אלה שבארץ ישראל, כמו שנזכר אצל שלמה המלך, שהוא אסף את כל קהל ישראל, מנהר פרת עד נהר מצרים, מכאן שהמושג של קהל זה מושג של ציבור, והתורה מגדירה את מעמד הר סיני כיום הקהל. זה היום שבו נעשינו ציבור. לפני זה, כבר השם בחר בנו לעם ביציאת מצרים, אבל הגיבוש הכללי שכולם עומדים לפני השם, וממילא האור של השם שמתגלה בישראל הוא אור אחד, לכן אין דבר שגיבש את עם ישראל כמו המעמד של הר סיני, וכמו שהפסוק בסוף פרשת כי תבוא, היום הזה נהיית לעם, שעד שאדם לא עומד על דברי תורה, הוא לא נהיה לעם, לא זוכה לקבל את התורה ולהבין את משמעות התורה. הגמרא מביאה את זה גם, שהתלמיד לא עומד על דעת רבו רק אחרי 40 שנה. בכל אופן, מדרגת הישיבה זה מדרגה של תורה של ציבור. היסוד של הציבוריות שלנו הוא בציבוריות של מעמד הר סיני. וכאן יש שלוש תכונות, שלוש מעלות שאותם צריך לקנות. שימוש חכמים, דקדוק חברים ופלפול תלמידים. זה העניין של הישיבה. בישיבה נמצאים בבת אחת, במקום אחד, שלושת המדרגות. חכמים, חברים ותלמידים. אלה דרכי קניין התורה הציבורית. אם נתבונן בדרכי הלימוד ונעמוד על ערכם המיוחד, נכיר שכולם מאוחדים, ביותם משמשים כדרכי לימוד תורה. נראה כאילו יש כאן שלושה דברים, אבל בעצם שלושה שהם אחד. בערכים שבקדושה יש מדרגות שונות, ויש להבחין בפנים המיוחדים ובגוונים השונים שבקדושה. החוכמה הממשית הרבה יותר מהממשיות שאנו מכירים. היא מקור הממשיות. כל מה שנברא העולם, אנחנו אומרים על פי הפסוק, כולם בחוכמה עשית. אנחנו יום יום ביוצר, מתחילים, מערבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. כל מה שנברא בעולם, נברא על ידי החוכמה. אז החוכמה היא המקור של המציאות, המקור של הממשיות. השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. וכך תרגום יונתן על בראשית ברא אלוקים, בחוכמתה יתברא אלמה. העולם נברא על ידי חוכמה. זה כנראה נשען על מה שנזכר בתהילים, ראשית חוכמה יראת השם. אז הראשית היא חוכמה. אז בראשית, על ידי הראשית שהיא החוכמה, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז המקור של המציאות זאת החוכמה. ואם במציאות אנחנו יודעים שיש מדרגות, צריך להבין שגם בחוכמה, בקדושת החוכמה, יש מדרגות שונות. המעבר ממעלה אחת של חוכמה למעלה אחרת. אנחנו מכירים מהשיר של בר יוחאי, לב נתיבות. לחוכמה יש 32 מדרגות. כן, כמו שנזכר שיש 32 פעם שם אלוקים במעשה בראשית, כי העולם נברא על ידי נתיבות החוכמה. וכשעוברים ממעלה אחת של חוכמה למעלה אחרת, הוא כמעבר מאקלים אחד לחברו, כמו שעוברים מארץ של קור לארץ של חום. ככל שנכיר בחוכמה כדבר ממשי, כך גם נכיר במעבר ממעלה אחת של חוכמה למעלה אחרת כמעבר גדול. צריך להבין שהמדרגות של החוכמה זה לא רק מילים, אלא זאת מציאות חדשה, ושהכל הוא בתוך החוכמה. מתוך הכרה זו שהרוחניות היא מציאות, אנו באים להכרה בצדדים השונים שברוחניות. בדרגות השונות שבקדושה. קודם צריך להבין שחוכמת התורה זאת מציאות, מציאות של קדושה. מציאות של קדושה שממנה נברא העולם כולו. כשמבינים את זה, אחר כך אפשר להתייחס למדרגות בתוך החוכמה. יש בלימוד שלוש מדרגות. חכמים, חברים ותלמידים. שימוש חכמים, דקדוק חברים, פלפול התלמידים. כל הדרכים שנמנו במשנתנו שייכות למספר המינימלי, והם דברים הכרחיים. כלומר, ב-48 מעלות התורה נקנית, זה לא שזה הכל ואפשר רק בחלק, אלא בעצם זה המספר המינימלי. פחות מזה אי אפשר. גם סדר הופעתן הוא מיוחד, גם סדר ההופעה שנזכר במשנה, באותה ברייתא של ב-48 מעלות התורה נקנית, גם הסדר הוא מיוחד וצריך לשמור עליו. ולכן בהתחלה זה היה התורה של היחיד, שמיעת האוזן, בריחת שפתיים, במקרא, במשנה וכו', הלימוד הפרטי, וממנו אנחנו עוברים לשלמות הופעת התורה בשלמות הקבלה של התורה בציבור. לפיו יש להתנהג, אין לשנות ממתכונת שקבעו חכמים. זהו סידור מציאותי, אין מקריות בסידור מיוחד זה. על ידי מעלות אלו, האדם עולה בדרך קניית התורה שלו. יש לעמוד על שלושת המדרגות האלו, על פירוש הדברים, תוכנם וסידורם. בחכמים קיים יחס אל דרגה עליונה. צריך להבין שחכמים הם לא חברים. לא כדי להגיד שחכמים הם לא חברותיים, אבל היחס לחכמים צריך להיות שימוש חכמים. שימוש חכמים זה קבלה מהם. אם אדם מתייחס לחכמים כמו לחברים, הוא לא יכול לקבל מהם. והקבלה, על ידי שימוש, כמו שאמרו חכמים, גדול שימושה יותר מלימודה. זה לא רק הקבלה של הלימוד שלומדים מחכמים, פרטי ההלכות, פרטי השמועות, הסברות, אלא שימוש חכמים לקבל גישה מיוחדת לתורה. לראות איך החכמים ניגשים לכל דבר. הגישה שלהם, דרך הניתוח, דרך ההבנה. אני אספר רק דבר ששמעתי מרב אברום שפירא. כתוב בסוף אוריות שרבי אומר שהיידה עדיפנה מחבריי משום דחזית לרבי מאיר מאחורה. אני עדיף מכל החברים שלי, אומר רבי יהודה הנשיא, בזכות שזכיתי לראות את רבי מאיר מאחריו. והגמרא מביאה איפה רבי ראה את רבי מאיר מאחריו. פעם אחת בביתו של רבי יהודה הנשיא, בביתו של אביו ליתר דיוק, של רבן שמעון בן גמליאל שהיה נשיא, הייתה סעודה של שבע ברכות, או סעודה נראה של חתונה, שהייתה ביום שבת. והשמחה שם הייתה כל כך גדולה, שעמדו שם, ישבו שם המוזמנים, ומרוב שמחה מחאו כפיים. עבר רבי מאיר ושמע שמוחאים כפיים בשבת. אז הוא קרא, רבותינו, הותרה שבת? מה זה? איך מוחאים כפיים ביום שבת? מה זה, הותרה שבת? אז רבי יהודה הנשיא, שהתפלא, מי זה שבא לתת מוסר לנשיא של ישראל, לראש הסנהדרין? אמר רבי יהודה הנשיא, מי הוא זה שבא לרדותנו בתוך ביתנו? בא לתת לנו מוסר בבית שלנו? אז הוא קם ורדף אחרי מי שהעיר, רצה למצוא מי זה. ורבי מאיר שראה שרודפים אחריו ברח, ורבי מאיר היה, ככה הרב צבי יהודה תיאר אותו, שהיה לבוש כמו חכמי מרוקו, שהיה להם סודר על הראש, שהיה מתפשט על כל הפלג העליון של הגוף. תוך כדי הריצה של רבי מאיר ושל רבי יהודה הנשיא שרדף אחריו, התעופף הסודר ברוח ונגלה חלק מהצוואר, העורף של רבי מאיר, וזה מה שהגמרא מתארת, שרבי יהודה הנשיא ראה פעם אחת את רבי מאיר מאחוריו, ובזכות זה זכה להיות עדיף מחבריו. זה הפשט בגמרא. בארץ זה רב אברום שפירא, שהכוונה היא לא לראייה הפיזית, אלא כולם יודעים שאסור למחוא כפיים בשבת. אבל כנראה כשרבי מאיר אמר את זה, הטון שהוא אמר את זה, הוא תורה שבת, זה עשה רושם כל כך חזק, שלא רק המילים הם שפעלו על רבי יהודה הנשיא, אלא הניגון, הצליל, הטון של הזעזוע, איך אפשר לעשות דבר כזה, זה מה שפעל על רבי יהודה הנשיא, לקבל גישה של יראת שמיים עצומה ביחס למצוות, וזה נקרא שראה את רבי מאיר מאחריו. ובזה אפשר קצת להבין מה זה שימוש תלמידי חכמים. לא רק המילים, הרעיונות, אלא הגישה, כן, היחס לתורה. זה העניין של שימוש תלמידי חכמים. בחכמים, אני ממשיך להקריא, קיים יחס אל דרגה עליונה. חברים, שני הלומדים הם בדרגה שווה. בתלמידים יש יחס למדרגה נמוכה יותר. שימוש חכמים קובע את היסוד של דקדוק החברים ופלפול התלמידים. כלומר, על ידי שתלמיד חכם משמש חכמים, אחר כך זה נותן לו את היכולת של דקדוק החברים, של דיון עם החבר שלו בדקדוק של הפרטים והלימודים, וזה נותן גם את הכוח ואת היכולת בפלפול התלמידים. התלמידים, ממשיך הרב, הם דבר הכרחי בלימוד התורה. אמיתיותה של תורה היא שהעסק בה הוא מעשה. שלמות התורה היא לא רק לימוד, אלא שהלימוד שלה הוא מעשה ממש. כשאדם עוסק בתורה, כמו שחכמים אמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. התורה דוחפת אותו לקיום המצוות והמעשים. אדם שעומד תורה באמת, הוא מתמלא בחשק עצום, והתורה גם נותנת לו יכולת מעשית לקיים את המצוות. בדלותנו, אומר הרב צבי יהודה, אנו מחלקים בין ללמוד וללמד, אך לאמיתו של דבר, הלימוד נעשה שלם ובריא על ידי ללמד. רק כשמלמדים, אז האדם לומד באמת, כי כך התורה שלו יוצאת אל הפועל ממש, התורה נהפכת למעשה. עצם מהותה של התורה הוא הלימוד לאחרים. כמה זה חשוב, כשבחורים בוגרים מלמדים בחורים צעירים, כמה זה מוסיף להם, לאותם אלה שמלמדים. הגמרא אומרת, מביא הרב לדוגמה, תנא תנא קמא דרב חסדא, הכובש נבואתו לוקה. כלומר, נביא שלא רוצה להגיד מה שהשם אמר לו, חייב מלכות. על כך באה השאלה, מאן דאכיל תמרי בארבלה לקה? מי שאוכל תמרים שנתונים בקברה לוקה? מה הכוונה? שמים את התמרים, כשהם לא מספיק בשלים, בתוך סל, כדי שלאט לאט הם יבשילו. ומי שאוכל את התמרים כשהם עדיין לא בשלים, זה דרך של גרגרנות, לאכול תמרים עם הקרום העוטפם. זאת לא דרך אכילתם. גם נביא שכובש נבואתו ומשאירה לעצמו, אכילתו מקולקלת. שכן בכבישת הנביאה חסר ללמד, ואין זו דרך הנבואה, דרך של תורה אמיתית, כשאדם משתדל להעביר אותה, הוא לא משאיר את זה רק לעצמו. יש לעמוד על הביטויים שימוש חכמים, דקדוק חברים ופלפול תלמידים. השימוש הוא היסוד, השורש והנשמה של הלימוד. גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. בשימוש ובהתדבקות בחכמים מתגלה שכל שכל התורה מתוך לימוד טעמי המשנה והגמרא. מהחכמים אנחנו לומדים לא רק את הפרטים של המשנה והגמרא, אלא את הטעם שלהם, את ההבנה הפנימית שלהם. המובן של דקדוק, זה עם חברים, הוא גילוים של דברי תורה עצמה. כאן זה כבר העסק בדברי התורה. קודם זה בטעם, בשורש, בעומק. כאן זה הממשות של דברי התורה. כשמדקדקים בתורה, מתבררים הדברים ומתעמתים. בפלפול מתבטאת התוצרת האישית של הלומד. אם הוא למד טוב ושימש תלמידי חכמים, כעת הוא כבר מכניס את האישיות שלו, את מה שהוא זכה לקלוט, וכשהוא מעביר את זה לתלמידים, בזה הוא משתלם בכל ההבנה של התורה ובקליטה של התורה שיוצאת לפועל. יש לזכור כי אנו קשורים כאן בסדר מיוחד. לכאורה צריך היה לעלות מן הקל אל הכבד, מלימוד התלמידים לחברים וכו'. כאן הסדר הוא כאילו הפוך. אולם הדרך יצוקה כבדולח, קבועה, בערך של קדושה משולשת, של שלושת הערכים המיוחדים בערכם ובמינם. יש לזכור כי ישנו דבר אחד שהוא למעלה מהכל, נשמת נשמתה של תורה. יש לזכור בהתעסקות כללית ציבורית בתורה, כי ההתכוונות, כלומר המגמה, המטרה והמבט צריכים להיות לכך, כי ישנה דרגה נשמתית עליונה של שימוש שהיא למעלה מלימוד, ואיתה מתחברים לנשמת התורה, לפנימיות של התורה, כפי שקיבלנו אותה מהר סיני. שתזכו כולם, נזכה יחד איתכם לשלושת המדרגות, אמן כן יהיה רצון. שלום לכולם.
ברוך תודה רבה
הרב. אמן, חזק וברוך לרב. רואה שלמה מנעורה מהעלייה.
אמן. ברכות יחולו גם על ראשכם.